בעמוד הקודם, בסופו. את התנאי שחנה עושה להשם, כן, אמרנו שהיא עוברת את הכל, היא במקום שהיא תתבטל אל התורה כביכול, במקום שהיא תראה את עצמה כמישהי שנולדה כדי לקיים את התורה, אז היא אומרת שהתורה כביכול הגיעה כדי לשרת את חנה, כל מרחות, נכון? התורה אמרה לאישה שנחשדה כסוטה לא עלינו, שאם זה חשד שווא, אז היא תקבל איזה פיצוי, ונקטע ונזרע זרע, זה המטרה של הברכה האלוקית. המטרה של הברכה האלוקית זה לא לספק הריונות למי שהקדוש ברוך הוא גזר עליה שהיא לא תספק הריונות. וחנה, ככה שומעים חז"ל בתוך הדברים שלה, בתוך אמראות תראה, הם שומעים שהיא הופכת הכל, היא אומרת, אני אעשה עם התורה, מה אני אשתמש בה לשירותיי. תראו, זה כתוב במדרש, זה לא כתוב בפסוק, אבל הפסוק יש בו לשון אלימה כזאת, רמוזה. גם כשכתוב אמראות תראה, נכון שחז"ל הוסיפו מילה, עצם המתוא, אמראות תראה, זה אני עושה מין ביזנס כזה עם אלוקים. היא אומרת לי, תביאי לי, ראות תראה, תסתכל ותראה ותיפגש ותקבל תמורה. אנחנו מנסים להבין את הפסוק הזה. אמרנו שהפסוק מתחיל ב, לפי חז"ל, הוא מזכיר לנו מאוד את פרשת סוטה. נמשיך ונראה שגם בלי חז"ל הוא יזכיר את פרשת סוטה, אבל הוא נגמר, הפסוק נגמר בהבטחה של חנה. אם תיתן לי בן, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו ומורה לו יעלה על ראשו. חנה מבטיחה. הבטחה, גם אני חוזר על דברים, תצלחו לי כי אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי, אנחנו נתקדם קדימה. אמרנו שחנה לא יכולה להבטיח לתת את הבן שלה להשם. כי הבן שלה הוא לא הבן שלה, זה צורת דיבור. הוא לא הרכוש שלה בקיצור, היא לא רואה לעשות מה שהיא רוצה. זה לא תרנגולת שלי שאני יכול למכור אותה בשלב הזה של ההיסטוריה לאחרים, אם יבטיחו לי משהו. אתה יכול להבטיח את הבן שלך למה שאתה רוצה, והבן שלך הוא יצור עצמאי, והוא יחליט לבד אם הוא ילך לבית השם או לא. כך גם לגבי סוף הפסוק, ומורה לא יעלה על ראשו. מה זה מורה לא יעלה על ראשו? מחלוקת תנאים, זה המשנה האחרונה במסכת נזיר. מה הפירוש המילה מורה? יש שתי דעות, דעה אחת זה שהוא יהיה נזיר, כך אומר רבי נהוראי. חנה מבטיחה שהוא יהיה נזיר. דעה שנייה רבי יוסי אומר זה פחד. המילה מורה עם A היא לא כל כך מסתדרת עם מורה זה סכין, תער. גם זה וגם זה אמורים להיות כתובים באלף. אבל רבי יוסי אומר אין מורה יש בשר ודם. פחד. ואז רבי נהוראי שסובר שזה נזיר מקשה עליו, יש לו הוכחה שהוא טועה. שפחד, שמורה זה לא פחד, למה? כי כשהשם מצווה את שמואל עם שוח לו מלך תחת שאול את דוד בבית לחם, אז שאול אומר שהוא מפחד, שאול אומר איך אלך שמואל אומר שהוא מפחד, איך אלך ושמע שאול והרגני. סימן שמורה זה לא פחד כי הוא פחד. אתם תסכימו איתי שזה לא הוכחה לשום דבר, נכון? כי חנה אמרה שהוא לא יפחד, אז מה אם חנה אמרה שהוא לא יפחד? מה חנה אחראית עליו? היא שולטת בו. שמואל שהולך למשוח את דוד הוא כבר באזור גיל 50, אז בגלל שלפני שהוא נולד אמא שלה אמרה הוא לא מפחד והוא כן פחד, סימן ש... אבל שימו לב, זו אותה שאלה על נזיר דרך אגב. גם אם חנה מחליטה ששמואל יהיה נזיר, אז זה לא יעזור, זה לא תופס הלכתית. אמא שלך לא יכולה להחליט עליך שתהיה נזיר, בטח שהיא לא יכולה לעשות את זה לפני שהיא נהייתה בהיריון עליך. זה דבר שלא בא לעולם. אז בוא, גם נהייתה בהיריון, גם אם נולדת היא לא יכולה להחליט עליך. היא לא מדפיסה אותך בנזיר, כמו שהרד"ק פה שואל. אבל רואים ששתי הדעות זה לא מעניין כל כך, נכון? זה שאין לחנה יכולת טכנית להבטיח את הבן שלה להשם כל ימי חייו. אם תתאים להשם כל ימי חייו, כמו שרש"י הסביר, הפירוש הוא לא אני אתן אותו להשם בתור קורבן, אין קורבנות אדם, או לא בתור משרת. רש"י מסביר, נתיב להשם, יהיה ראוי לתת אותו להשם, אנחנו לא נתנים לאנשים להשם, הוא יהיה ראוי. חנה מבטיחה, בקיצור מה היא מבטיחה? היא מבטיחה שהוא יהיה צדיק וקדוש ועליון. אם היא מבטיחה שהוא לא יפחד, אז הוא לא יפחד. ואם היא מבטיחה שהוא יהיה נזיר, אז הוא יהיה נזיר. איך? את לא יכולה, טכנית היא לא יכולה, אבל מה קורה פה? אתם יודעים ש... בשירת חנה בפרק ב', שהיא תעלה אותו ותשית השירה הגדולה שלה, אז אחד הפסוקים זה אין צור כאלוקינו. אין צור כאלוקינו, אומר את הגמרא, אין צייר כאלוקינו. למה אין צייר כאלוקינו? משום שאדם מצייר צורה, לפעמים זה נראה מאוד חי, מאוד כישרוני, אבל זה מת. גם כשמפסלים מישהו מגוש שיש, וזה יכול להיות ממשי לחלוטין, עושים בובת שעבה שבלי כוונה אתה אומר לה שלום, אז זה עדיין בפנים מלא שעבה, זה גוש שעבה. אתה מפסל או מצייר, זה אמנות פלסטית, כל זה מבחוץ, זה בכאילו, אין בפנים כלום. והקדוש ברוך הוא, כך אומרת חנה, כך מבינה הגמרא בדברי חנה, מטיל צורה בתוך צורה. יש עוד צורה בתוך צורה. זאת אומרת, היצירה האלוקית היא לא מבחוץ, גם היא כוללת פנים. וחנה לא סתם נזכרה שאלוקים יודע לעשות כאלה דברים יפים. חנה מדברת עליה. אנחנו, כשמדברים על אלוקים, הכוונה איך אנחנו הולכים בדרכים האלוקיים, איך אנחנו מזדהים איתו. וכשמדברים על יצירה, על יוצרים או על אומנים, אז אפשר לדבר על הרבה סוגים של כישרונות ומימוש עצמי ושינוי ההוויה, אבל היצירה הכי גדולה זה התפילה של חנה. התפילה של חנה, התפילה של כולנו, בעיקר תפילה של נשים. חנה יוצרת את שמואל. הפסוק הזה עכשיו קובע איזה נשמה שמואל מקבל. כשחנה ניגש להתפלל לפני אלוקים, ומכוח התפילה הזאת היא באמת תיפקד, ובאמת תזכה להיות הרה, אז הנשמה של הילד הזה היא תהיה תפורה, זה לא הבטחה. זה חנה אומרת בתפילה שלה, אני מגיעה למקום כזה שבו אין פחד. ממילא לנשמה הזאת לא יהיה פחד. אני מגיעה בתפילה שלי למקום כל כך נשגב, שבו מה, איך שמתאים לתאר אותו זה נזירות. ממילא הבן שלי יהיה נזירות. אני יודעת שאם יהיה לי בן אז הוא יהיה ראוי לתיתו להשם. זה מי אני, זה מה שחנה מגדירה, מי התפילה שלה. חנה בקיצור לא יודע מה הייתה יודעת לצייר או לעשות. איך קוראים לזה? רקמה כזאת. לא יודע אם הייתה יודעת לעשות פייטים, אבל ליצור נשמות היא כנראה ידעה. לפחות נשמה אחת עליונה. היא ידעה להטיל צורה בתוך צורה. צורה זה לא רק מה שנראה יפה מבחוץ, אלא כוח חיים אדיר וגדול שמשנה את כל העולם קדימה. לחז"ל ברור ששמואל זה פרי כפיה במופשטות, פרי תפילתה. ששמואל הוא רק הוצאה לפועל של מה עומדת פה חנה מול אלוקים? מה היא גרמה פה? מה היא חידשה פה? נכון, אמרנו קודם שהחידוש שלה מתבטא במילה צבאות. מה הכוונה פה? מה הפירוש? אז נקשיב טוב לפסוק. החצי הראשון של הפסוק זה איום על אלוקים, והחצי השני, כך נפסק להלכה, בסופו של דבר, ששמואל יהיה נזיר. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לתופעת הנזיר, אני רק לא זוכר אם למדנו פעם את הגמרא על שמעון הצדיק והנזיר מהדרום. יש משהו זוכרים? שיעור א' זוכר? מה? אחד שיעור הפרעים דיברתי על הנזיר מהדרום? שהוא נשק אותו על ראשו? אז אני אגיד את זה קצר, בסדר? אתה רוצה לעשות חזרה? אם אתה זוכר, אז אני חוזר במקום רונל. נגיד ככה ש... באמת סוגיה גדולה מאוד נזיר, ואני לא אכנס לזה למרות שהיא קריטית פה, אבל את הנקודה המשמעותית לפה. הגמרא מסכת נדרים, מסכת בכמה מקומות, הגמרא מביאה את הסיפור על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק שהיה כהן גדול, משרי כנסת גדולה, היה כהן גדול, הוא אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמי. כשנזיר נטמע באונס, אסור נזיר להתאמה, נטמע באונס, הוא צריך לחכות לטהרתו, ימי הנזירות נופלים, הוא מביא קורבן, ואז מתחיל לספור מחדש. אז שמעון הצדיק אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא. למה? כי הוא לא בטח באלה שנדרו נזירות, שהם באמת ידעו מה הם עושים, שהם מבינים מה הם עושים. הם לא נזירים על אמת, מכיוון שהם לא נזירים על אמת, אז זה קורבנות להם גם לא קורבנות על אמת, אז לאכול את זה לא קורבן, זה חולין בעזרה. ככה מסבירים הראשונים שם בגמרא. חוץ מפעם אחת. מה היה פעם אחת? פעם אחת, אני אומר את הגמרא, בעל פה אז יש לי טעויות. פעם אחת, ראיתי נזיר מן הדרום שהוא טוב רואי ויפה תואר, טוב רואי ויפה תואר נדמה לי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית לשחץ שערך זה היפה? אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, והלכתי להשקות, פה אני מוסיף מילים שלי לפי הסגנון, הוא הגיע איכשהו למעיין בקיצור, וראיתי בבואה שלי במעיין, במעיין, זה היה המראה שלהם כנראה, לא כל בוקר הם הסתכלו, התפילין הוא נניח איכשהו בלי המראה, ופחז על היצרי, פחז, פ-ח-זיין, הוא ביקש את אורדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, כך אמר הבחור ליצר הרע שלו, רשע, במה אתה מתגאה? במה שאינו שלך? במה שעתיד להיות רימה ותולעה? העבודה, העבודה הזה נשבע לך. בעבודת בית המקדש הוא נשבע. שהגלה חכה על השמיים, כך הוא אומר לסערות שלו. באותה שעה עמדתי ונשקטיב על ראשו, אומר שמעון הצדיק, ואמרתי לו, בני, עליך, כמוך ירבו נוזרי נזירות, עליך אמר הכתוב, איש כי יפלי נדר להזיר להשם. זה הנזיר הקלאסי, זה הנזיר האידיאלי, ככה אומר לו שמעון הצדיק. אז נקשיב לסיפור. הסיפור הזה מתואר דו שיח של הבחור עם השערות שלו, עם העץ הערה שלו, לא קרה, הוא רואה איתי לאבא בעירי, ונזמנה לי בבואה שלי. יום אחד הוא הסתכל בעצמו, הוא פחז על היצרי, כך הוא מתאר את מה שקורה בתורו, הוא ביקש תורדני מן העולם. בעברית שלנו, הוא ראה את עצמו, והוא לא האמין, איך הוא כל כך יפה, הוא כנראה היה מאוד יפה, הוא היה כל כך יפה, הוא כל כך נהנה ממה שהוא ראה. וזה לקח אותו לכיוונים מסובכים, כי עם זה שהוא כל כך יפה, לא יודע כמה מצוות אפשר לעשות עם זה, אבל עבירות אפשר לעשות עם זה למחביר, בהחלט למחביר. ונכון, הגמרא אומרת שאם אתה בא לעולם הבא ושואלים אותך למה לא עסקת בתורה, אז אומר, אם אומרים, יפה הייתי, יפה, אני הייתי, אומר, לומדים מילה, לשיר הייתי, לומדים מילה זמר, יפה הייתי, יפה זה סוג של תירוץ, למה היה קשה לי לעבור, לעשות את התורה, לשמור את התורה, למה לא לעבור עבירות? סוג של תירוץ, אמרו לו, כלום היית יפה כיוסף הצדיק? עכשיו פעם היה לי חבר שהיה דוגמן, חזר בתשובה בסופו של דבר. אבל יום אחד הוא בא לדבר, הוא בא לבקר אותי, שמעתי מרכז הרב, והלכתי איתו, לביתי אותו לתחנה מרכזית. להפתעתי, אני רואה שכולם מסתכלות עליי. אני הולך ברחוב, אמרתי, לא הסתרקתי הבוקר, לא זה. מהר מאוד הבנתי שלא אני זה שהסתכלו עליו כולם, ברוך השם. בקיצור, יפה בצורה חריגה זה כנראה חיים הרבה יותר מסובכים. כמו עשיר בצורה חריגה, כמו אני בצורה חריגה. אז הוא הסתכל לראה כמה הוא יפה, הוא כנראה באמת יפה. ופחז על הביצוע, וכשאתה רוצה אני מן העולם, כאילו, אני יפה, אז החיים יהיו מסובכים. אז מה עושים? מה עושים? כשאתה רואה כמה אתה יפה, אתה רואה איך היצר שלך. אז יש כמה פתרונות, נכון זה? זה מציאות שכיחה מאוד, להסתכל בריא ולראות כמה אתה יפה. כמה אתה יפה, כמה אתה חכם, כמה אתה משחק טוב כדורסל, כמה אתה יודע טוב מתמטיקה, כמה אתה שר יפה, כמה אתה, לא משנה. אתה עומד במול הראי ופתאום אתה מתאהב בעצמך. אתה אומר, וואו, אתה רואה שקיבלת איזה כוח אדיר שבעזרתו אפשר לכבוש את העולם. זה מיליארדי כישרונות, תכונות, זה לא משנה מה. היופי הוויזואלי שלנו הוא רק דוגמה להולך לך משהו. איזה בדרן אתה, איזה מיליון סוגי כישרון. כשאתה כישרוני מאוד 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 במשהו, אז יש, כשאתה מתוודא איזה, כשאתה מגלה, כשאתה מקבל מחיאות כפיים, שכולם אומרים לך, וואו, אז יש סיכוי טוב שפחז עליך יצריך, וביקש תורדיך מן העולם. אז מה עושים? זה לא הבחור הזה ימציא, כולם מכירים את זה. אז יש כמה דרכים, נכון? הדרך הכי פשוטה זה נרקיס, נרקיס מלך הביצה. זה הסיפור במיתולוגיה היוונית על נרקיס. שהיה רואה לאבא בעירו, יום אחד הסתכל במים, ועד היום הוא ממשיך להיות מאוהב בעצמו, לא זז. נרקיסיזם, נרקיסיזם זה המילה שהפסיכולוגים משתמשים בה כדי לתאר הערצה עצמית. אחד שכל הזמן עסוק בוואו, מי אני, מה אני. הוא מספר לכולם, הוא התרגש, הוא עסוק בזה, הוא תוכן את זה, הוא משגע את כולנו, הוא מחוק. מה שיש לו זה כמה אני יפה. מלך, מי שרוצה להיות מלך של ביצה. אפילו היוונים עשו אותו כולה מלך הביצה. אז זה אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת, נקרא לה אפשרות מוסלמית כזאת, נכון? שאם פחז עליך יצחר וקשת תורדך מן העולם, איך אמר הנזיר הזה לעצמו? העבודה שהגל החכה לשמיים. לוקחים ויינג, מגלחים. אם אתה שר יפה, אני יותר לא שר. אתה משחק כדורסל טוב, יותר לא משחק. נכון, אתה משחק כדורסל לא טוב, ברמה שקבוצות צמרת רוצות לקחת אותך להחתים אותך לחוזר רב שנתי, תמורת סכומים. יכול להיות שתוכל לקבוע סדר בהפסקות במשחק למשחק. יכול להיות שמאמן עם מית חמסי הצ'רים, ויכול להיות שבשלב זה של ההיסטוריה יש סיכון שפוחז עליך יצריך ובקשת תורדך מן העולם. אז אם אתה משחק סתם, אין סכנה כזאת. אדם שנראה סתם, אין סכנה כזאת. אז אחד מדרכי ההתמודדות זה להתגבר, לחנוק, להשיק בפח. זה ניסיון, יצר הרע. יש דברים מאוד יפים. למשל, מישהו יש לו קול יפה, אז הוא אומר, אני אהיה. מה אפשר לעשות עם קול יפה בשביל אלוקים? אין לי דוגמה טובה. אבל הוא, יש לו כושר אותו. זאת אומרת, אני אלך ליחידה צבאית שתעזור, עם הכושר שלי אני אעזור לנסיעות. יכול להיות. רעיונות. תמצאו משהו, בסדר. אפשר, אם יש לך כישרון מאוד מאוד גדול, אתה יכול להגיד, אני יעבוד עם זה לשם שמיים. אבל עם יופי, יש מה לעבוד לשם שמיים. עוד בן יפה, זה בכלל עוזר לאיזושהי הלכה. עוזר לך להיות צדיק יותר, עוזר משהו. איך זה עוזר לך שאתה יפה לעבודת השם שלך? מה רבי יוחנן? איך זה עזר לו שהוא יפה לעבודת השם שלו? זה לא היופי, הפרצות החיצוני שלו. זה הקדושה של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה עם פחות טלטלים, תחשב שזה המשנה. היו הרבה תמיד חכמים יפים, אין מה לדבר, אבל איך זה עוזר? תחשוב, אני יודע מה, אתה יודע לגלגל כספים. זאת אומרת, אני אקים בית חולים, אני אקים מוסד לילדים במצוקה, אני יקים מקומות עבודה. אפשר לקחת כישרונות ולתקן אותם את העולם, לעזור לעם ישראל. אבל אם אתה יפה מאוד, 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 אז איך אמר רבי יוחנן לריש לוקיש? שופרך לנשה, וואלה. סליחה, ריש לוקיש אמר את זה רבי יוחנן. שנשים יהיה את היופי הזה. איך נשים מתקנות עם היופי שלהם את העולם? גם שאלה, נכון? מתקנות העולם, פמרסות העולם, יש מצבים כאלה. אבל מה הנזיר הזה יכול לתקן? אין לו מה לתקן את העולם, אם היה אוהב יש לי, נכון? אז מה הוא צריך לעשות? כמו שהוא אומר, העבודה, אני אשבע לך, שאני אגלה חכה לשם שמיים. אבל במקום לגלח את השערות לשם שמיים, מה הוא עושה? הוא אומר, אני נזיר. הוא מגדל שערות, עכשיו אסור להסתפר. השערות שלך כנראה הם חלק דומיננטי מאוד ביופי שלך. אז הוא אומר, עכשיו אני שערות עוד יותר. עכשיו אני מזכיר את מה שכולכם זוכרים, שכמו שאסור להסתרק בשבת, לי מותר להסתרק בשבת דרך אגב. אבל למי שיש שערות אסור להסתרק בשבת. למה? כי הפסקים הזה פסיק רישא, שתוריד שערה. זה לא בדיוק, יש דיונים בפוסקים, מסתום מהשנה תלמדו למה לא להסתרק מסרק, רגיל אסור להסתרק בשבת. מסרק שלא משאיר שערות, מותר להסתרק בשבת. אבל אסור להסתרק בשבת, כי זה תולה שערות. אז לנזיר אף פעם אסור להסתרק. זה לא רק בשבת תולה שערות, זה תמיד תולה שערות. יש משנה מפורש מסר נזיר שנזיר אסור להסתרק. עד מתי? עד שהוא גומר להיות נזיר, לא יודע, זה יכול לקחת הרבה זמן, עוד יותר זמן, לא יודע מה. לנזיר אסור להסתרק. אם לנזיר יש שערות ארוכות, ואם אסור להסתרק, ואם הוא לא חי כל הזמן בתוך איזה סאונה, אלא הוא רואה צון, זאת אומרת שהוא חי בטבע, ויש שם אבק, ויש שם קוצים. ראיתם פעם איך נראה צמר של כבשים שלו? סירקו אותו. אתה נוגע, זה... זה לא משהו, שיער שאתה לא מסרט, אתה לא חופף אותו. ולחפוף בטוח שעשו, כי זה בטוח מוריד שיערות. אתה לא חופף אותו ולא מסרק אותו, והוא הרבה זמן גדל, והוא בתנאים של רועי צאן. אז הוא אמור להיות משהו לא בדיוק סימפטי. אבל שמעון הצדיק אומר שכשהוא עלה לבית המקדש הוא ראה קבוצותיו סדורות לטלטלים. השיער שלו היה מסודר פיקס, חלק ונוצץ. קבוצותיו סדורות לטלטלים. איך זה קורה? זה לא קורה לבד, ידידיי. זה קורה רק בדרך אחת, שהבחור היה משקיע שעתיים שלוש כל יום. למשוך בעדינות, זה מה שמותר לנזר, זה מה שמותר בשבת. למשוך בעדינות שערה שערה. לפתוח בעדינות כל קשר. לנקות שערה שערה שערה. אסור אחרת. זאת הדרך היחידה שאתה יכול לטפל בשערה שלך בלי חשש של תלישת שערות. יכול להיות נזיר ולהגיד, יאללה, מה אכפת לי? הגמרא גם מתארת. במדרש רבה כתוב, כי נזר אלוקיו על ראשו על הנזיר כתוב. אז הגמרא, חז"ל אומרים, השיער שלו הוא דבר שהוא דוחה בדרך כלל. נזיר השיער שלו, הוא לא מסתרק, לא חופף. משהו לא נחמד, ופלא שאמרות שהשיער הזה דוחה, קוראים לו נזר אלוקיו על ראשו. כי זה שם שמיים. אבל הנזיר שמעון הצדיק הוא בדיוק הפוך. זה נזיר שהשקיע חבל הזמן ביופי שלו. הוא עובד, הוא עובד. אם זה לא, זה מיד קשרים, ומיד סיבוכים, ומיד אבק, ומיד כל מיני קש, אף שם ברוח. הוא מסתובב עם הצום בשדו כל הזמן. זה לא תנאים סטריליים. אז הבחור הזה מוזר. ושמעון הצדיק שמתלהב ממנו, גם דורשים מאיתנו בירור. משום שהבחור הזה רואה שהוא יפה מדי, אז הוא אומר, אני עוד יותר יפה. והוא לא מפסיק, לשם שם הוא נהיה עוד יותר יפה. ומכל הזמן אומרים, העבודה שהגלח חל השמיים, והוא לא מגלח. הוא, שמעון הצדיק אומר, בני, מה ראית לשחט שיח הזה? לא ראיתי לשחט, ראיתי לגדל. אני לא הולך קרח, לא באתי בשביל להיות קרח. באתי בשביל לגדל את השערות. מה זה לשחט שיח? וגם הוא אומר לעצר שלו, העבודה שהגלח חל השמיים, כשהוא עושים בדיוק הפוך. והתשובה היא, ומה שמעון הצדיק מתלהב ממנו? כן, זה בדיוק מה שמעון הצדיק מתלהב ממנו. משום שהנזיר הזה הוא אדם שיש בו אמונה עמוקה בברוך שאמר בריא העולם. הוא מאמין שהשם ברא את העולם. וכשהוא רואה שהוא יפה, ברור לו שאלוקים נתן לו את זה. זה ברור לו. הכל מה שיש פה אלוקים נתן. הדברים שאנחנו מבינים, הדברים שאנחנו לא מבינים, הדברים שאנחנו שמחים בהם, מתקרים בהם. אם יש משהו, אלוקים דיבר אליי. אלוקים אמר לי משהו. אתה מגיע בצבא למשל, ליחידה מסוימת. אז באפסנאות אתה מקבל את מה שתצטרך. נכון? דאגו שביחידה הזו והזו צריך דברים כאלה וכאלה. יש יחידות למשל שאתה מקבל בהם בלוק נייר, בלוק נייר ועט, נכון? ויש יחידות שאתה מקבל נשק. נכון? כנראה הגעת ליחידה אחרת. כנראה. יש יחידות שאין יותר מדי מה לעשות עם בלוק נייר ועט, נכון? תביא בלוק, זה יצליחו לעבוד, אבל בלוק נייר זה יותר מורכב. אז אני מקווה שאתה מקבל ציוד, כי מישהו תכנן לך. אז גם בעולם הזה אתה מקבל ציוד. מישהו תכנן לך. הקדוש ברוך הוא העביר את הנשמה שלך דרך האפסנאות, ושם היא קיבלה מה שצריך. לא במקרה נחתה לך איזה קופסה, מכשיר ריאת לילה, נחת בקופסה של מישהו שהולך להיות מכין כוסות תה. להתמודד עם כוסות תה גם בלילה, בלי מכשיר ריאת לילה, נכון? אם קיבלת ציוד, אז אתה צריך אותו. למה? אין לי מושג. לפעמים יש לי מושג. אם קיבלתי יכולות ניהול, אז אני נהל מוסדות חשובים. אם אני יודע לעשות כסף, אז אני אעשה כסף מסדר מקומות עבודה לחלשים. אם אני יודע להילחם, אני יכול להיות חייל בצבא ישראל. הבנתי. אבל אם נהיית יפה, וואלה, מה אתה עושה יפה? מה, אין לי מוסף. את מי תשאלו? את מי תשאלו? אתם זוכרים את רבי אלעזר ברבי שמעון, שרחב מגדל עדר וראה אדם אחד שהיה מכוער ביותר, ואמר לו, כמה מכוער אתה? אז הוא אמר לו, לך למי שברא אותי, לך לאומה ותגיד לו, כמה מכוער כי זה שיצרת, אני מכוער, אלוקים ברא אותי מכוער. אז אותו דבר עם הנזיר הזה, אני יפה, אין לי מושג, אלוקים עשה אותי יפה. אין לי מושג למה, אבל אלוקים מסרתי יפה, אז הוא לא יתבלבל, זה לא בלי כוונה, זה מדויק. אני צריך להיות יפה, אם אני מקשיב, אם אני אדם אמוני, אם ברור לי לא להסתכל על זה שאלוקים ברא אותו, כל פרט קטן בחיים שלך זה השגחה ישירה, אם אתה מתמלא באמון הזה, אז אתה יודע שזה עבודת השם. מה עבודת השם? לפתח את מה? את מה שיש לך בקיטבג. מה יש לי בקיטבג? כל אחד יש משהו אחר. מה שיש לך, כל התכונות והכישרונות והיכולות והכלים שקיבלת, זה חלק מהפקל שאלוקים סידרך. תעבוד עליו. למה? לא יודע למה. תשמעו. אני לא יודע, מישהו שר יפה פה, כדאי ששני סדרים ביום נשב על הנושא. כי אנחנו פה, בכל אופן, סוגרים הרבה דברים בהקפאה ומתגלמים בתורה. אבל כל מה שקיבלנו זה דבר שפעם צריך לטפל בו, פעם צריך להשקיע בו. צריך לחשוב מתי הזמן הנכון ומתי הזמן ההגיוני וכמה. למה? לא יודע, אחרת לא היית מקבל. אין פה סתם. אין פה סתם. המילה סתם היא מילה מלאת כפירה, מלאת ייאוש. אין פה שום דבר סתמי. הכל הוא לא לחינם. אין לי מושג איך, אבל לא לחינם. לא לחינם. לא לחינם זה ביטוי שברור שאלוקים בעסק. רק אולי יבוא יום ואני ידע, אולי יבוא יום ואני לא ידע, אבל אני יודע שאלוקים אמר לי, קיבלת, שמור על זה. אז הבחור הצעיר הזה מהדרום, אולי הוא לא צעיר, כן, הוא היה רואה של אבא שלו, אז הוא לא יותר מדי מבוגר. הוא רואה כמה הוא יפה, והיופי הזה יכול לקחת אותו. הוא לא יכול לצקת שום תוכן של קודש. מה הוא יעשה עם היופי הזה? אז אם אתם יופי נדיר כזה, אפשר לעשות רק דברים רעים. זה יכול להוביל אותו לכל מיני סמטאות, דלוחות ומסכנות. אבל הוא נשבע. הוא נשבע שהוא ייקח את היופי הזה בתור שליחות. אני יפה, אני אהיה עוד יותר יפה. אני אשקיע ביופי הזה חבל על הזמן. אני יפה? אני, אלוקים רצה שאני יפה. אלוקים במרכאות כפולות זקוק לזה שאני יפה. משהו ביופי שלי יתקן את העולם. לא יודע. אולי אני כן יודע, זה לא משנה. משהו. ולכן אני אשקיע, אני עד עכשיו מה הייתי מסתרק, מה אני מתייפייף מול, אבל עכשיו כן. עכשיו כן, עכשיו קבוצותיו סדורות הטלטלים, למרות כל ההשקעה האדירה שההלכות של נזיר גורמות כדי להגיע למצב שסדורות לא טלטלים. למה? כי זה לשם השם. למה? זה לא כל כך חשוב אם אתה יודע למה. זה לא כל כך חשוב. לפעמים ההבנות שלך רק מקטינות הנושא. קיבלת משהו, לך עליו. בפירוש לך עליו. אז למה הוא צריך לגלח אותו? אז למה הוא אומר, בני, מה היית לשחץ שערך הזה? כי בסוף הנזירות צריך להוריד את השערות. אז זה הפוך על הפוך, נכון? אמרנו שהשערות, הנזירות כל כך הלשם. אומר, העבודה של הגלחך לשמיים. תגלח עכשיו? לא, אני גלח בסוף הנזירות. למה לגלח? משום ש... זאת השאלה הגדולה. איך נדע אם אתה עושה את זה לשם שמיים או אתה עושה את זה לשם החז על היצרי? איך אתה תדע? איך תעמוד בכנות מול לבך ותדע מאיפה זה מגיע? והתשובה הגדולה זה שאם אתה עושה את זה לשם שמיים, אז אתה מסוגל גם להתגבר על זה. אז אתה לא נשלט, אתה שולט. אם יש לך כוח שהוא מאוד מאוד חשוב לך, מאוד מאוד עקרוני לך, מאוד מאוד גדול לך, ואתה ברגע שמעת לשם שמיים יצאת סבבה, נכון? איזה יופי. אני גם ממשיך עם משהו יקר לי, וגם אפילו אלוקים רוצה מזה, הכל טוב, נכון? יכול להיות שזה אמיתי, אבל יש בזה סיכון של הונאה עצמית מאוד מאוד עמוקה. והאינדיקציה, אבן הבוחן, שמלמד אותי איפה נמצא באמת, היא שאם זה לשם שמיים, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא לפעמים אומר לך, לא. יש כזה דבר. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תחתוך. ואז, אולי זה כואב לך מאוד, אבל אז אתה יודע שזה באמת לא בא מאיזו ראייה אגואיסטית קטנה, פרטית, יצרית ושפילה. זה בא מהקשבה לאנשים. היכולת לחתוך היא עדות על מה קרה לפני שחתכת. אז זה הנזיר האמיתי. עליו אמר הכתוב להזיר נזר לאשם. נזיר אמיתי ממילא זה אדם שכמו ש... אנחנו יודעים שהנזיר הישראלי הוא מאוד שונה מהנזיר האחר. נזיר ישראלי זה נזיר שרואה את אלוקים לא רק בתוך הספרים. אנחנו, כדי לדעת מה אלוקים רוצה, אנחנו פותחים את חמישה חומשי תורה. שם כתוב בדיוק כל מה שכתוב בחמישה חומשי תורה לעשות, זה מה שאלוקים רוצה. כל מה שכתוב בחמישה חומשי תורה לא לעשות, זה מה שאלוקים לא רוצה, רוצה שלא. אם אתם רוצים לנקוד בלשון חיובית. אנחנו בני אדם, בתור בני אדם אנחנו סובייקטיביים, טועים, מבולבלים, מוטי השפעה תרבותית, זמנית, כלכלית, שוחד מעבר עיני פיקחים, ולכולנו יש אינטרסים ונגיעות. וכשאנחנו מביטים על העולם, אנחנו יכולים לקלוט אותו בצורות מאוד מאוד, גם דברים שאנחנו בטוחים לחלוטין בצדק שלהם, יכול להיות שמהלך ההיסטוריה יברר שזה שטויות והבלים, בהחלט יכול להיות. ויש לנו ברוך השם את התורה. התורה לא יצירה אנושית, התורה ירדה מהר סיני, וזה האמת טוטלית ומוחלטת. בתוך העולם הקטן הזה, המבולבל הזה, השקרי הזה, המוטעה הזה, הסובייקטיבי הזה, יש, איך כתוב חז"ל קוראים למשנה? עמוד ברזל. עמוד ברזל זה משהו שתיתן לו אגרוף, הוא לא יזוז. זה משהו יציב, יציב, יציב וקבוע. התורה היא הרבה למעלה מעמוד ברזל. התורה, מה שאלוקי אמר? מה שאלוקי אמר? צודק! כתוב בתורה? צודק. לא כתוב בתורה. לא מעניין אותי. למה? כי אולי. אולי כן, אולי לא. פילוסוף, פעם תקופה כזאת, אסכולה כזאת, מודה כזאת, פעם אומרים שככה, אחר כך אומרים אחרת. לא מעניין אותי. מי שרוצה לחיות נצח, מי שרוצה לחיות קדושה, מי שרוצה לחיות הנשמה, יכול להגיע למצב שלא מעניין אותי. אז אלוקים נמצא בתוך הספרים, בתוך חמישה חומשי תורה, בתוך כל התורה שבעל פה, שבאה להסביר לנו איך לקרוא את חמישה חומשי תורה, ואיך לדייק, בתוך הכלים שאנחנו נתן לנו, י' ג' מידות, וחיי העולם נטועים בתוכנו, והלכה למשה מסיני, קבלת למשה מסיני, כל הדרכים שהקדוש ברוך הוא משה לימדו אותנו, איך לפרש ולהקשיב ולשמור על התורה. זה נכון, כל השאר לא קיים, כל השאר זה אולי, אולי, נכון? זה אולי. כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה את אלוקים? הרבה פעמים כן. והרבה פעמים אתה רואה דברים אחרים. הרבה פעמים אתה רואה גודל. ולא כל הארץ כבודו, ואין עוד מלבדו, זה אמירות מאוד מאוד יפות. שבשטח לפעמים, יא, יש לך את זה. לפעמים בשטח אתה יוצא ואומר, וואו, איזה עולם, וואו, השם. אתה מתרגש. מה רבו מעשיך השם כולם, בכוחה עשית מלאת כנך. אם אתה יוצא לטבע, אתה אומר וואו, אבל אתה ממש לא רואה את אלוקים. אתה רואה דברים שלא נראה לי שאלוקים יהיה כל כך מרוצה מהם. ולא תמיד אתה יודע. אני מתכוון שאלוקים נמצא בעולם גם לפני שאתה פותח את ספר התורה. אבל להסתכל על לחפש את אלוקים בעולם בלי ספר תורה, זה חיפוש הרסני, זה חיפוש שאתה לא יכול לסמוך על התשובות שלך. אתה לא יכול לסמוך על האינסטינקטים שלך ולהגיד, אני בלב ידע מתי אלוקים רוצה משהו, מתי אלוקים לא רוצה משהו. משום שמבשרי חזה אלוקה, זה פסוק מאוד חשוב, אבל לא כדאי לפסוק על פי זה הלכות בלבד. משום שמבשרי אתה לפעמים תחזה אלוקה, לפעמים אתה תחזה דברים לא כל כך קדושים מבשרך. לא כל כך כלליים, לא כל כך אציליים, נגיד ככה בעדינות. לפי הבשר מראה לנו דברים מאוד עקומים ושפולים לפעמים. והבעיה הגדולה שאנחנו לא יודעים לבד מתי. מתי מה שאנחנו רואים באופן טבעי זה באמת שורש הקדושה, ומתי זה עולמות עלובים שטוב היה שלא נוצרו משנוצרו. ולכן הפרמטר היחיד לכאורה לחשוף את רצון השם, זה מה כתוב בתורה. אז נזיר בא ואומר לנו לא. נזיר בא ואומר יש עוד דרך. לא דרך עוקפת ולא במקום. ממש לא. אבל נזיר בא ואומר לי את הדוגמה הזאת של הנזיר מהדרום, שמשהו מאוד פרטי, התורה מדברת על כולנו, אבל המודעות האישית של כל אחד מעבר או על גבי או מתוך שאתה כולך מגלה נאמנות עמוקה למה שכתוב בתורה הכוללת, מתוך שאתה כזה, מתוך שאתה יודע לפעמים לגזור את השיער כשאתה אומר לך, למרות שזה כואב לך מאוד, למרות שבאופן אישי אתה חש שאתה צריך להמשיך עם זה ולהמשיך ולהמשיך, אתה יודע להקשיב, אתה יודע לבטל את רצונך מפני רצונו. בואו נלך על חנה, למה איך לנזר? חנה רוצה להיות אימא. לרצון הזה אין שום גיבוי הלכתי. אמרנו, זה אנושי, זה מוסרי, זה רגיש, זה יפה, נכון, אבל זה לא הלכתי. למה? כי בהלכה כתוב שנשים לא מחויבות פריאה ומיה. אז אם אין לזה גיבוי הלכתי, חנה דורכת על כל מה שאין לו גיבוי הלכתי. אם אתה רוצה לישון ואין לזה גיבוי הלכתי, קרה לך לפעמים? קורה. ההלכה אומרת שעובר זמן קריאת שמע, ואתה רוצה לישון, אתה בטוח שהרצון לישון בוקע ממקומות מאוד נשגבים. בטח שלך איזה חלום קדוש, אני יודע מה. אבל אתה משאיר את החלום הקדוש ליד הקרית, ואתה קם לתפילה, אבל לפחות אתה יודע מה האמת. זה שאתה חש כל מיני רצונות, זה עוד לא מבטיח את שם השם. אז יש לנו רצונות שהם נגד ההלכה. אותם ודאי צריך לקופף ולהשתלט עליהם. ויש לנו, זה אדם רגיל, יש מדרגות יותר גבוהות, שרצונות שהם לא נגד ההלכה, אבל הם לא חלק מההלכה. אז מה עושים איתם? אם אתה אדם רגיל, מותר לך, מותר לך. אתה רוצה לאכול פלאפל, אתה חייב לאכול פלאפל לפי ההלכה? כן, פיקוח נפש, אם אני לא אוכל לאכול פלאפל, אני אתפרק. בסדר, אם זה לא פיקוח נפש, אני לא מרוכז בשום. נניח שלא, סתם אתה רוצה לאכול פלאפל. אז אם אתה אדם רגיל, זה לא עבירה, תיטול ידיים, תברך, זה לא מצווה ולא עבירה. ואנשים כמו חנה לא מוכנים ככה. אנשים כמו חנה לא מוכנים לחיות רגע אחד, שנייה אחת, משהו אחד, שהוא לא רצון אלוקים. ולכן אנשים כמו חנה אומרים, אם זה לא הלכה, אני מוחק. אם אין ביטוי הלכתי לזה שאני צריכה להיות אמא, אז אני לא רוצה להתעסק בזה. זה לא רק לא רוצה להתעסק בזה, הזכרנו בשיעורים הקודמים שזה לא רק, לא, אולי זה לא נכון גם. אם זה לא הלכה, אולי זה לא נכון. מה אני יודעת איזה ויתסל? מה אני יודעת החשבונות של אלוקים? מה אני יודעת למה, למה מועילים האיסורים שלי? אני מאמינה שאלוקים אוהב אותי, והוא חכם והוא טוב, והוא לא נתן, אני יודע למה, מה אני מתווכחת איתו? אבל בתפילה שלה, כשהיא אומרת שהנער יהיה נזיר, היא מתכוונת שהיא חיה פה במדרגה של נזירות, של הרעיון הזה. חנה מגיעה למצב, היא אומרת, אם אני רוצה בן, אז אני יודעת שאתה רוצה את הבן הזה. למה? אני 20 שנה, חנה כבר 20 שנה הכרה, התחתנת 20 שנה, תחת הרון, 19 וחצי שנה. גם לפני שהתחתנה היא הייתה עובדת השם. חנה יודעת שכל החיים שלה, מה שמעניין אותה בחיים זה רק רצונו יתברך. מה שחשוב לה, מה שבוער לה, מה שיקר לה זה מה אתה רוצה. חנה יודעת שאת כל החיים שלה מגייסת בגאון ותפארת לטובת עם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל ושם עמו, היא יודעת שזה היא. והרצון הזה לא עוזב אותה, לא עוזב אותה. יש כל מיני דברים שנורא בוערים לך, ואני לא יודע מה אתה חושב, שאם לא תעשה עכשיו קורס צלילה אז יחרב עליך עולמך. אבל יעברו יומיים או שנתיים ותגידי, וואלה, איזה טיפשי זה היה, חבל על הכסף, אני לא יודע. וואלה, דף גמרא שלא למדתי באותו שבוע. יכול להיות! יכול להיות, זה גם יש נקודה אלוקית שלך לעשות קורצייה. אין לי מושג, אני לא אחראי. אבל, יכול להיות שזה סתם. איך תדע? אם אתה הולך ומוכיח לעצמך, שאתה באמת, מה שהכי חשוב לך בחיים זה רצון השם. זאת אומרת, שאתה הולך, איך אתה מוכיח בלי דיבורים, בחיים בפועל. אתה רואה המון מלחמות שבהם רצון השם מנצח אצלך. והמון אתגרים והמון קרבות שרצון השם מכריע וקובע את מהלך החיים שלך. ואתה יודע עוד שנה ועוד שנה ועוד, ואתה יודע שאתה באמת כן טהור. תראו, אם היית כזה צדיק מוחלט, אז זה היה קל. בדרך כלל יש חלילה אי אלו שריטות באמצע, אז הביטחון העצמי יותר קשה. כשזה חנה, שכבה לנו על הגדר, בשביל זה חנה עשה לנו את הדרך. אבל חנה אומרת לאלוקים, תשמע, אני יודעת שאני כולי שלך. ואם אני רוצה בן, אז זה לא רצון פרטי. אם אני רוצה בן, סימן שאתה רוצה שאני ארצה בן. אם הרצון הזה לא עוזב אותי ולא מניח לי, אם אני, אם מישהו שהוא באמת כל כולו טוב וכל כולו כלל וכל כולו תורה, כל כולו איתך, עדיין הוא רוצה? סימן שזה מה שאתה רוצה. אני כלי לשליחותך, אני צינור. לא רוצה להיות זה. בתכלס אני עשרות שנים צינור. ואם זה ממשיך לזרום בי, סימן שאתה זקוק לזה. סימן שאני לא יודע למה נזיר צריך להיות יפה, ואני לא יודעת למה אני צריכה להיות אימא. אבל אני צריכה להיות אימא. אלוקית אני צריכה להיות אימא. לא רק אנושית אני צריכה להיות אימא. כל טוב.
זה שכל פעם שוגעים, אני רוצה.
מה נכון, 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 מה נכ